שלום לכולם. בשיעור הקודם עצרנו באמצע המתח ובדקנו בשמואל ב' פרק ג', למה מספרים לנו מי היו הבנים שנולדו לדוד בחברון, מה זה כל כך חשוב הפרטים השוליים הללו, ואמרנו בוא נראה מה אפשר ללמוד מזה. אז אני כבר אומר למי שכבר למדתי בעבר את ספר שופטים שקראנו ביחד ולמדנו, אז נזקקנו לפרק הזה כדי להוכיח איזה דבר, איזה עניין, ועכשיו אנחנו חוזרים אליו. אז לא נעשה את זה בכל מלוא המהלך שעשינו בספר שופטים, אבל רק לראות בנגיעה את מה שאנחנו רואים, מה שאפשר ללמוד מהפרט הכל כך שולי הזה, רשימת הבנים של דוד בחברון. ודיברנו על אבשלום בן מעכה, בת תלמי מלך גשור. ואם אני זוכר נכון, ביררנו גם איפה זה גשור. הבאנו את שתי האפשרויות, שיש גשור בדרום, גשורי בדרום, ויש גשורי בצפון, וראינו שאבשלום בעצמו אומר, נדרתי את נדרי בגשור בארם. בארם זה דרום סוריה של היום. ואנחנו מבינים ששם העניין, וחז"ל באים ולומדים, וראינו גם את זה, איך חז"ל ידעו את זה, שמעכה, אם אבשלום, הייתה אשת יפת תואר. ולכן, כשאמנון חמד את תמר, היא אומרת לו, בוא תדבר עם אבא, ונתחתן. למרות שהם אחים, אז יש שתי דעות בגמרא, האם הם אחים, רק מה שנקרא brothers in law, כאילו הם רק אחים כי היא נולדה מתמר, ממעכה, אבל מאבא אחר, שהייתה בהיריון, שדוד לקח אותה בתור אשת יפת תואר, או אפשרות אחרת, אפילו שהיא בת של דוד, אבל אין לו ייחוס, כיוון שהיא לא, אין הורתה בקדושה. ואימא שלה נתגיירה רק אחרי שהיא כבר הייתה בהיריון מדוד. וזה מחלוקת רב ושמואל, איך מבינים מה זה אשת יפת תואר. בכל מקרה, מזה אנחנו מבינים שאם הייתה אשת יפת תואר, דוד לקח אותה במלחמה. הנה יש לנו מלחמה סמויה שלומדים אותה ככה בצורה עקיפה. ואיפה המלחמה הזאת מתרחשת? בצפון, בגשור, באזור סוריה. אגב, זה יכול להסביר את אחת הקושיות הקשות, שלפי פשט הכתוב, הדבר הראשון שעושה דוד שהוא כובש את אחרי שהוא עולה מחברון, זה כובש את ירושלים. ואם אתם זוכרים, ודאי הבנים פה זוכרים, הגברים זוכרים, שיש גמרא שמאשימה את דוד שהוא כובש את סוריה לפני שהוא כובש את ירושלים, ולכן סוריה נקראת כיבוש יחיד. כיבוש יחיד לאו שמי כיבוש. וזה תמוה ביותר. אני תמיד זוכר שכשלמדתי את הגמרא הזאת, אמרתי, אני לא מבין, כאילו מה? הוא נלחם בסוריה כשהוא כבר יושב בירושלים. לוקח צבא נגד ארם, נגד זה, מה רוצים? שלח ידו בנהר פרת, זה רק כשהוא כבר מלך בירושלים. אז למה מאשימים אותו? אז אפשר להגיד, פלטין של מלך לא כבשת, הכוונה את גורן הרבנה היבוסי. את המקום ששם בית המקדש ייבנה. אבל אם אנחנו מבינים שפה מגלים מלחמה סמויה נגד ארם, נגד הגשורי בסוריה, בארם, אז אפשר להבין למה זה נקרא כיבוש יחיד. כי את ירושלים לא כבשת, ואתה עושה מלחמות בסוריה. אפשר, לא מחייב, אפשר להבין את זה כמו שהבנו תמיד. בכל אופן, למה למלחמה הזאת יש משמעות גדולה ביותר? אם אני זוכר נכון, גם על זה דיברנו. בדברי הימים, א' פרק י"ב, רשומים כל אותם אנשים שמגיעים לחברון, להמליך את דוד. ועשינו אפילו את התחשיב, נכון? חישבנו את הסכום האדיר הזה. ולפני שננסה להבין את המשמעות של הסכום האדיר שהיה יכול להיות פי שניים אם היו סופרים את שבט יהודה כמו שצריך, מה? יהודה שם, יהודה לא צריכים לבוא, הם גרים שם, זה נחלה שלהם. למה הצבא שלהם הוא הכי קטן? נכון, שאלה גדולה מאוד. גם תשובתה בצידה, לא נעריך את זה כרגע, אבל יש תשובה לזה. בכל אופן, מה שאנחנו רואים זה בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, בפרק י"ב פסוק ל"ח, בכל כלי צבא מלחמה 120,000. כל אלה אנשי מלחמה, עודרי מלחמה, מודרי מערכה בלבב שלם, באו חברונה להמליך את דוד על כל ישראל, וגם כל שארית ישראל לב אחד להמליך את דוד. גם מי שלא בא רוצה להמליך את דוד. והשאלה ששאלנו את עצמנו זה איך הצליח דוד להביא אליו את בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, מה שלא הצליח לא בידי יהושע ולא בידי דבורה הנביאה שאמרה פלגות ראובן גדולים חיקיקי לב, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים. לא הצליח שאול המלך, שעוד בימי שאול עשו מלחמה עם הגיראים וכל שאימהם, הם לא באו לעזור, לא לשאול. שאול אגב נהרג בגלבוע, 140 אלף איש נהרגים איתו ביחד, ומעבר לירדן לא באים לעזור. פעם ראשונה שצבא של 120 אלף בא לעזור לדוד בחברון. למה? ואז הסברתי לכם בקצרה, וזה אולי מה שאני עכשיו, כאן עצרנו אני חושב, שבני גד ובני ראובן מאז המזבח הגדול למראה שהם בנו בפרק כ"ב בספר יהושע, הם הרגישו שעם ישראל קר כלפיהם בלשון המעטה. ועוד רגע יהיו שני עמים פה. והם ניסו למנוע את זה בעזרת המזבח, ולא עלתה בידם. והנה קצת אחרי יש מלחמה גדולה מאוד, שבני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה מצליחים להרוג, לקחת שבויים. את זה תיארתי אני חושב, נכון? את זה דיברנו. דיברנו על זה? לא זוכרים, אז כנראה שלא. בספר דברי הימים א' פרק ה', תסתכלו רגע, דברי הימים א' פרק ה', מה? אז זה לא דיברנו. מה? יכול להיות, היום טוב. דברי הימים א' פרק ה'. כן, יש פה רשימה של בני ראובן, אני מדלג, וכתוב שהוא כך. בפרק ה' פסוק ת' כתוב ככה: ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למין הנהר פרת, כי מקניהם רבו בארץ גלעד. כן, בני ראובן עולים צפונה, נמצאים בחלק הצפוני של עבר הירדן, אזור המדבר הדרוזי של היום, למדברה, לבוא מדברה למין הנהר פרת, כי מקניהם רבו, זאת אומרת עד נהר פרת, עד מזרח סוריה. ובימי שאול עשו מלחמה עם הגיראים, ויפלו בידם וישבו באוהליהם על פני כל מזרח הגלעד. זאת אומרת, שבט ראובן עובר מדרום עבר הירדן, מהמקום הכי דרומי של עבר הירדן, הם הכי במזרח ובדרום, עוברים לצפון מזרח, הם עולים צפונה. ותשימו לב שמתי הייתה המלחמה הזאת, תראו בפרק פסוק י"ח, בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל, אנשים נושאי מגן וחרב, דורכי קשת ולמודי מלחמה, 44,760 יוצאי צבא. פסוק י"ט, ויעשו מלחמה עם ההגיראים ויתור ונפיש ונודב, ויעזרו עליהם וינתנו וידם ההגיראים וכל שעמהם, כי לאלוהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו. וישבו מקניהם גמליהם 50,000 וצאן 200 ו50,000 וחמורים 2,000 ונפש אדם 100,000. זאת אומרת, רק בני אדם לקחו 100,000 שבויים. זאת אומרת, כאן אפשר להבין איך בני גד ובני ראובן נלחמים. כן, זה מכה הם נותנים, מורידים ראש, עוד מכה מורידים יד. כן, הם, ואז ונסים לדמיין איך מתנגשים שני צבאות ככה אחד מול השני, תוך שתי מכות 100,000 אנשים מרימים ידיים וזורקים את הנשקים ולא רוצים להילחם יותר. להילחם נגד בני גד ובני ראובן, זה לא דבר קל. ובעקבות המלחמה הזאת, הנה תראו מה לקחו, וצון, הם ישבו מקניהם, גמליהם, 50,000, וצון 250,000. תראו זה, איזה כמויות. וחמורים 2,000, ונפש אדם 100,000, כי חללים רבים נפלו, כי מהאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם עד הגולה. זבנג אחד כזה נתנו להגיראים וכל שאימהם, ובעקבות זה הם עולים צפונה. ואז מובן לנו היטב, אם אנחנו מבינים מה קרה פה, מבינים למה דבורה מאשימה את בני ראובן בפרק ה' בספר שופטים. היא אומרת, היא צריכה להקים ועדת חקירה על ראובן, בייחוד על ראובן. היא אומרת, בני ראובן, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים, לפלגות ראובן גדולים חקרי לב. ולפני זה אומרת, גדולים חיקקי לב. זאת אומרת, היא גם מבינה מה המסקנה שלה מעבדת חקירה שהיא מקימה. צריך לחקור למה לא באת לעזור. אם לא מבינים את פרק ה' של דברי הימים, אז לא מובן למה, מה רוצה דבורה מהם. כאילו, היא נמצאת בהר תבור. המלחמה בעמק ישראל. ראובן נמצא הכי מזרחי ודרומי. מה היא אומרת? יושבת לשמוע שריקות הדרים. כאילו, יש פה רע של מלחמה שני מטר ממך ואתה לא מתייחס. זה לא שני מטר ממנו, והוא הכי רחוק. אז מה מאשימה אותם? עליהם את נטפלת. אבל לאור מה שלמדנו פה, בני ראובן עלו צפונה, והם ממש מול עמק ישראל, רק מעבר לירדן, מזרח לגלעד. הכל זז צפונה. ולכן היא מאשימה אותם. אתה צבא חזק. זה אתה סיימתם מלחמה לפני 100 שנה קודם, כמה זמן, אבל צבא שלהם ניסה חזק, ויש להם עמדה איתנה ביותר מעבר לירדן, והם לא באים לעזור לה. ואז מובן למה היא מאשימה אותם, ולמה היא רוצה, והיא מבינה שמשהו חקוק להם בלב. מה חקוק להם בלב? בדיוק המלחמה הזאת, של 100 שנה קודם, שלא באו לעזור להם. כשאנחנו נלחמנו עם הגיראים, עזרתם לנו? אף אחד לא בא לעזור לנו. אז מה אתם רוצים? לא באים לעזור לכם. 100 שנה כבר עברו מאז. כן, תארו לעצמכם שהיום יצוצו מחדש מחלוקות אצל ולחי והגנה. אז עוד יש קצת, ככה, נימים, מדי פעם זה צץ ועולה. עוד לא עברנו 100 שנה, עברו רק 70. משהו מאוד מוזר. 70 שנה הם חקוק להם בלב שלא באו לעזור להם, ולכן הם לא באים לעזור לדבורה. מה? 100 שנה, או יותר אפילו, 120 אולי אפילו. ויש רק בעיה אחת. אתם קצת עייפים, שעה מאוחרת, הם לא קופצים עליי, וישר צועקים. אבל מה אתה רוצה? יש קפה, אתה אומר. אבל הוא לא מעורר, הוא לא מתעורר. עוד לא הבנו את הקשר. תכף תראה מה הקשר. תכף תראה. זה ארוך ומורכב. צריך לעקוב, אני איך זה יעשה סיכום. אבל היה צריך לצעוק על משהו אחר, לא מה הקשר לפרק שלמדנו על דוד המלך, אלא איך אתה בא ואומר שבגלל שהייתה מלחמה עם הגיראים, כל הגבול זז צפונה, ואז מובן שהם ממש מול דבורה, וצבא חזק, ולכן דבורה מאשימה אותם, נטפלת אליהם. עכשיו זה נהיה מובן. אבל איך אתה אומר את זה? הרי כתוב שהמלחמה הייתה, ובימי שאול עשו מלחמה עם הגיראים וכל שאימהם. ושאול המלך זה עוד 200 שנה או יותר, 250 שנה אחרי דבורה. רק אז זה קורה. לפי מה שכתוב פה. בסדר? רואים את השאלה? איך אתה בא ורוצה להסביר למה דבורה כועסת על בני ראובן? הרי הם רחוקים, אז אתה הסברת שהם עלו צפונה בעקבות המלחמה עם הגיראים שהייתה לפני דבורה. ואז מובן מה דבורה רוצה מהם, לגמרי. מה חקוק להם בלב, למה הם לא באו ולעזור? כי לא עזרו להם נגד הגיראים ולכן הם לא. אבל פה כתוב שהמלחמה עם הגיראים הייתה בימי שאול. מתי חי שאול? 200 שנה אחרי דבורה. אז לא קרה שום דבר בימי דבורה. אז מה היא מאשימה אותם? בימי דבורה הם עוד היו בדרום. באים חז"ל ואומרים, לא שאול היה, אלא יהושע היה. המלחמה עם הגיראים הייתה בימי יהושע. איך חז"ל יודעים את זה? שאלה מצוינת. קודם כל זה בדיוק שיטת הלימוד שלנו. כל דבר שאתה אומר, אני או חז"ל, מה, אסמך מה? תראה לנו. אל תגיד, תראה. על מה הם מסתמכים? קודם כל הם ידעו. הם ידעו, ידיעות היסטוריות, חז"ל יש להם, כמו שאתה יודע שהיה נפוליאון, הם ידעו שהיה מלחמה בימי יהושע. אגב, הם באים להסביר, המשך המדרש המסביר, למה קראו ליהושע שאול. נכון? אם היה מלחמה בימי יהושע, אז למה אתה קורא לו שאול? תקרא לו יהושע. או, יפה, בשביל השאלה. אז כיוונת לדעת חז"ל, אומרים חז"ל, שהייתה המלוכה שאולה בידו. יהושע בן נון לא היה ממש מלך, הוא לא היה ממש מלך, הוא היה מנהיג, המלוכה הייתה שאולה בידו. קיבל אותה בהשאלה, החזיר אותה לזקנים. ואין מלך בישראל. בסדר? כן, גם את מרגישה משהו הגיוני, תכף נדבר, בסדר? הכיוון שלך נכון. אז קודם כל, איך חז"ל ידעו להגיד שיהושע היה ולא שאול? המלחמה הייתה בימי יהושע. חז"ל הבינו את זה לפי המספרים. כמה היו בני גד ובני ראובן בימי יהושע? כמה צבא היה להם? חלוצי צבא. צבא לוחמני. כמו שפה רואים שהוא מחסל אותם ברגע. שתי מכות וגמרנו. איך אנחנו יודעים כמה היו בני גד ובני ראובן חלוצי צבא בימי יהושע? זה פסוק מפורש בספר יהושע, פרק ד', פסוק י'. כמה חלוצי צבא עברו? כך כתוב, כ-40 אלף איש. חלוצי צבא. כן, פרק ד' בספר יהושע. וכמה יש פה במלחמה עם הגיראים? 44 אלף. זה עוד 4,000 נוספו להם ככה עם הנוער הצעיר שהם השאירו לשמור בצד השני. הנתון הראשוני נותן לנו בזהות את אותם לוחמים שעברו את הירדן. הם אלה שגם מסוגלים לקסח, הם אלה שלחמו פה ועשו פה מלחמה. 14 שנה של כיבוש וחלוקה, הם היו פה. וככה כמו שהם הבטיחו למשה, ככה הם עשו. והם מסוגלים להתגבר על עם רב שכזה, להרוג איזה 80 אלף במכה ראשונה. ושנייה, ולקחת 100,000 שבועים. אבל כמה הם היו בימי שאול? איך נדע את זה? אז הנה, יש לנו את פרק י"ב בספר דברי הימים, שבימי דוד, כשהוא בחברון, שזה ממש סוף ימי שאול, נכון? סוף ימיו של שאול, יש להם צבא אדיר עם כל כלי צבא מלחמה. 120,000. פי שלוש. בימי שאול, אם המלחמה הייתה בימי שאול, למה לא הגיעו 120 אלף? איפה כל ה-120? אלא אין זאת, אלא שהמלחמה הייתה בימי יהושע. כשהיו 40 אלף, חלוצי צבא. לוחמים. מה? מה לא היה צריך? ההפך, כתוב היעזרו. במלחמה של הגיראים כתוב שהם רק מי שיכול היה לעזור להם, הם היו צמאים לכל אדם, מה זאת אומרת? היו גומרים אותה יותר מהר, במכה ראשונה היו פחות שבועים, אתה אומר, היו לוקחים פחות שבועים. במכה ראשונה היו כבר נכנעים כולם. זה לא מובן. ואז השאלה צריכה להישאל הפוך, כמו שאת התחלת לשאול. לא למה קוראים ליהושע בן נון שאול, אלא למה ספר דברי הימים הטעה אותנו לחשוב שהמלחמה הייתה בימי שאול. אתם מבינים שזו שאלה הפוכה? עוד פעם. אנחנו שאלנו את עצמנו את השאלה, למה ליהושע קוראים שאול? אם המלחמה הייתה בימי יהושע, אז תכתוב, בימי יהושע עשו מלחמה, למה אתה קורא ליהושע שאול? זו שאלה פרטית על יהושע. למה ליהושע אתה קורא שאול? תקרא לו משה, תקרא לו יוסי. למה אתה קורא לו שאול? כינוי, נכון? כינוי ליהושע בן נון. התנ"ך אגב אוהב לתת כינויים לאנשים. או, עכשיו אתה חושב לכיוון הנכון. זה הכיוון. ואומר שצריך לחפש משהו שקשור לשאול, ובלי שום קושי אפשר למצוא. המלחמה הראשונה של שאול. מה היה הרקע למלחמה הראשונה של שאול? נחש מלך בני עמון, עבר לירדן, מתלבש על יבש גלעד, ומודיע להם חד משמעית שהוא רוצה להרוג אותם. והם אומרים לו, בוא ניכנע, למה אתה בא להילחם איתנו? אנחנו מוכנים להיכנע. אז הוא אומר, סבבה, באיזה תנאי? בנקור לכם כל עין ימין לעשותה חרפה על כל ישראל. מוכנים לעשות שלום תמורת עין ימין. תסתכלו רק בעין שמאל על כל העולם. חרפה על כל ישראל. משהו, כן? הם מתלבטים מה לעשות. ואז אמרו לו, תשמע, תן לנו שבוע, אנחנו נארגן צבא נגדך. אם לא נצליח לארגן צבא, אז נצא אליך וניכנע. שאלה בפה, מעניין. נכון? החמאס היה מציע לנו, תשמעו, מדינת ישראל, עכשיו אני מוכן לעשות איתכם הסכם, אני אנסה לגייס את ערב הסעודית, את זה, זה, זה. אם אני לא מצליח, טוב, נעשה הפסקת אש. כי לא מצאתי מי שיעזור לי. מה, מדינת ישראל תסכים? ההפך, פוצץ לו את הסירות שבדרך, נחבל לו בדרכים, נתחמש. מציעים כזאת הצעה לנחש מלך בני עמון, והוא אומר, בסדר גמור, לכו. לכו על זה. אתם צריכים חודש? הוא אומר להם, חודש אתם רוצים, זה אני אומר. אבל הוא היה מוכן לתת להם עוד, הם מבקשים עוד, הם מקבלים עוד. מה זה אומר על נחש מלך בני עמון? שהוא ידע בוודאות שהם לא יצליחו. אדרבה, הוא אומר, תנסו, תגייסו צבא נגדי, אין בעיה, שום בעיה, קחו. אגב, שימו לב שגם הם לא האמינו שהם יצליחו. איך אני יודע שהם לא האמינו שהם יצליחו? כי הם לא עשו את מה שהוא אמר להם, או מה שהם אמרו לו, שנלך בכל גבול ישראל ונביא צבא נגדך. הם הלכו ישר לגבעת בנימין. וראה איזה פלא, הם אפילו לא חיפשו את שאול. הם לא חיפשו אותו בכלל. שאול בא, העם אפילו לא שם לב אליו. כולם בוכים, 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 בוכים. שאול שואל, מה אל העם כי יבכו? למה בוכים? אז מספרים לו מה קרה, ואז חורה פה, לוקח את הבקר, שוחט ל-12 חתיכות, שולח בכל גבול ישראל, מי שלא יצא אחרי שאול ואחרי שמואל, כה יעשה לבקרו. והוא מגיע עם צבא, פוקד אותם בבזק, ולמחרת מציל את אנשי יבש גלעד. למחרת הגיוס, כן? למחרת ההתאספות שלו. ואתה אומר לעצמך, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. מילא דבורה הנביאה. בני ראובן לא רוצים לעזור לה. למה? כי אתם לא עזרתם לנו. חשבנים איתם. לא עזרתם לנו, לא נעזור לכם. אבל עבר ירדן, ירדן גבול לנו, נכון? אבל יבש גלעד, יש להם צבא בימי שאול, 120 אלף לוחמים באורחי מערכה בלא לב הלב. בכל כלי צבא מלחמה. 120 אלף לוחמי אילית, שמושגי ימינו, סיירת מטכ"ל. נחש מלך בני עמון בא לתקוף את אנשי יבש גלעד. אנשי יבש גלעד אפילו לא מעלים על דעתם לדפוק בדלת של בני ראובן שנמצאים 20 קילומטר מהם, באזור שלהם. תעזרו לנו. נחש מלך בני עמון לא מפחד בכלל מבני ראובן ובני גד וחצי שבט אמנשה. למה? כי הוא יודע שהם לא יעזרו להם. הוא יודע מה המצב הפנימי של עם ישראל. אין אחדות, לא יעזרו אחד לשני. מפורר אותם. הם מפוררים, אפילו לא צריך לפורר אותם. ולכן הם הולכים למשפחה שלהם. הסברנו למה הם משפחה שלהם. אנשי יבש גלעד, כי בגלל סיפור פילגש בגלבה, בנות יבש גלעד שהתחתנו עם אנשי בנימין, 400 הבנות, הם בעצם מזכות את המקום לשבט בנימין. אז הם הולכים לחברים שלהם, לבני דודים שלהם, שיזילו, יעזרו להם, כמו שהדרוזים עכשיו עושים. הצילו אותנו. והם בוכים, כי גם הם יודעים, למרות ששאול המלך הוא מלך משם, מבנימין, הוא עוד מלך של בקר, הוא עוד לא מלך על הפרות, הוא לא מלך על ישראל, עוד לא הוכיח את עצמו, עוד לא עשה שום דבר, זה לא יהיה. והנה שאול מגייס, והנה עכשיו הסיבה למה התנ"ך אומר שהמלחמה שעשו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה עם הגיראים הייתה בימי שאול. איפה המלחמה הזאת הייתה בימי שאול? הם עד ימי שאול עושים מלחמה עם הגיראים. אתם לא באתם לעזור לנו? אל תחפשו אותנו בכלל. אל תדפקו אצלנו בדלת אפילו. לא נעזור לכם. לא עזרתם לנו? לא נעזור לכם. חשבונות שכאלה. עד ימי שאול זה אומר שבימי דוד קט. נסגר העניין. איך? ראינו, נכון? לדוד 120 אלף לוחמים באים מהצפון הרחוק, ממזרח הגלעד וסוריה עד נהר פרת, להמליך את דוד בחברון. מה עשה דוד? איך הוא הצליח לעשות את הקסם הזה שיהושע לא הצליח, שדבורה לא הצליחה, ששאול לא הצליח? איך הוא הצליח? מה סוד הקסם? מסר לדורות. איך מאחדים את עם ישראל כולו? מתחילתו ועד סופו. מדן ועד באר שבע. ומעבר לבאר שבע. ומעבר לדן. אז למה לא באו לעזור לשאול? שאול ניצח את הפלישתים גם כמה פעמים, את עמלק. וגם זה אגב הניצחון של דוד על גוליאת, זה ניצחון של שאול על הפלישתים. אז אמנם שרו, היכה דוד באלפיו ושאול ברבבותיו. רק ששאול שמע את זה הפוך, הבנות שיבחו את שאול. נכון? שאול היכה באלפיו ודוד ברבבותיו. זה כך צריך להגיד. זאת אומרת, דוד... כדי להרוג היה צריך רבבות. שאול הרג באלפיו. היכה שאול באלפיו. עם אלף איש הוא הרג הרבה פלישתים. הם דווקא שיבחו את שאול. רק ששאול היה קצת במצב קנאה. לכן הוא שמע, נתנו לו את הרבבות ולי נתנו את האלפים. אבל בעצם הם התכוונו להגיד ששאול הוא יותר גיבור מדוד. ופחות עשה. והנה תורת ההתפתחות. הנה סוף סוף יש רבבות שנלחמים. זאת אומרת, דוד היכה ברבבות, זה מה שהם התכוונו להגיד. ואף על פי כן, בני גד ובני ראובן לא באו לעזור. אז מה עשה דוד? עכשיו אנחנו מוכנים ובשלים, עזרת השם, לשיעור הבא. עד כאן.